בשלב הראשון שדיברנו בפרקים הראשונים, זה הדרך הארוכה, זה דרך של התבוננות. מה הכוונה של התבוננות? שבן אדם לומד ומבין מי זה הקדוש ברוך הוא הזה שמדברים עליו, והוא לומד ומבין מה זה הנפש שלו, ואיך הנפש הזאת עובדת, מה זה החבד, שזה במוחין, חוכמה בינדת, מה זה החגת, שזה בלב, חסד גבורת תפארת, לומד איך להפעיל את כל המערכת, ואיך על ידי התבוננות, בעיקר בגדולת השם, ובאין סופיות של הקדוש ברוך הוא, על ידי זה הוא משליט את המוח על הלב. זה היה בחלק הראשון. החלק שהתחלנו לפני שני שיעורים, זה נקרא הדרך הקצרה, וכאן זה פחות העניין של התבוננות, אלא כאן זה פונה גם לבן אדם שלא מסוגל להתבונן, כי לא כל אחד יש לו את הכלים השכליים שהוא יושב ויעשה התבוננות ויעשה כזאת מדיטציה עמוקה וארוכה, לא כל אחד שייך לזה, וגם מי שכן שייך לזה, לא תמיד אתה שייך לזה. זאת אומרת, יש את המצב הרגיל שלך שיש זמן, אולי במצב הרגיל אין זמן. יש שבתות, יש לך זמן לעשות את זה, אבל ביום-יום רצים כל כך מהר, הכל רץ כל כך מהר, ואין זמן לתפילות, והכל בכזה קצב, שאין זמן לעצור ולהתבונן כמו שצריך, רק כשמגיע שבת או מגיע חג, איזה יום מיוחד. ולכן לא תמיד יש לנו זמן להתבוננות הזאת. חוץ מזה, לפעמים יש מצב חירום. כרגע בן אדם מרגיש שהוא חייב לעבור איזה עבירה חס ושלום, במחשבה, דיבור ומעשה, ולהתחיל להפעיל את כל המנגנון של ההתבוננות, אין לו זמן לזה. הוא צריך איזה משהו אינסטנט, כן? יותר שייך לדור שלנו. אז מה שדיברנו לגבי זה, זה הכוח בנפש שנקרא מסירות נפש. זה הכוח שבאדם מגלה את עצם הנשמה שלו, את הפנימיות, עוד לפני עצם הנשמה אפילו, מגלה את הפנימיות של הנשמה, את הכוחות המקיפים, ששם זה שהוא רוצה להישאר קשור לקדוש ברוך הוא, זה לא בגלל שהוא מתבונן, בגלל שהוא מבין, בגלל שהוא למד את זה. שם זה מישהו. הוא יהודי, ויהודי בטבע שלו לא רוצה להתנתק מהקדוש ברוך הוא. בטבע של יהודי הוא תמיד רוצה אלוקות, ותמיד רוצה להיות מחובר לזה. הוא לא צריך לחשוב על זה, הוא לא צריך להבין את זה. זה למעלה מהבנה. בספר התניא זה נקרא נקודת החוכמה שלמעלה מנקודת הבינה. הבינה זה כבר שכל, זה כבר הבנה. חוכמה, באמת בעולם מפרשים שחוכמה זה כאילו מישהו חכם הוא משכיל. אבל לפי הקבלה, נקודת החוכמה זה יותר קשור לעניין של אינטואיציה. זה הידיעה שהדבר הוא ככה ולא אחרת. אפילו שאני עוד לא יודע להסביר אותו. לא לאחרים ולא לעצמי, אבל אני כבר יודע שזה ככה. הנקודה הזאת של החוכמה, היא קיימת בכל אחד מאיתנו, בכל יהודי, ולא רק שהיא קיימת, היא תמיד נשארת תהורה, ואי אפשר ללכלך אותה. נשמה שנתת בי תהורה, הנקודה הזאת תמיד נשארת תהורה, היא לא יכולה להתלכלך, אלא היא יכולה להירדם. היא יכולה להסתתר כל כך עמוק, שאתה כבר לא מרגיש אותה. ולכן באדם יכול לחיות חיים שלמים שהוא בכלל לא מרגיש שהוא יהודי. או הוא לא מרגיש שכיהודי הוא קשור לקדוש ברוך הוא. זה לא שאין בו את הנקודה הזאת, פשוט זה נמצא כל כך עמוק שצריך פשוט למצוא איך להעיר את זה. מעניין שבספרים של הרמב״ם, שהרמב״ם הוא פוסק הלכה, בספר שנקרא יד החזקה, אז שם הוא פוסק הלכה מאוד מאוד מעניינת, שיכולה אפילו קצת לקומם אנשים. מה ההלכה הזאת אומרת? הוא אומר שאם גבר צריך לגרש אישה, ועל פי הלכה הם במצב שצריכים להתגרש, אבל מה, הוא עקשן, הוא לא רוצה לגרש אותה, כן? הוא מתעקש שהוא לא מגרש אותה. אבל על פי ההלכה הוא חייב לגרש אותה. אז אומר הרמב״ם, מצב כזה מה לעשות? הוא אומר, מקים אותו עד שיאמר רוצה אני. זאת אומרת, תרביץ לו, עד שבסוף הוא יוציא את המילים, אני רוצה לגרש אותה. אז ישר השאלה מתבקשת, תראה. אם העניין זה שהוא ירצה, אז מה זה יעזור שתרביץ לו? זה שהוא אומר רוצה אני, זה לא כי הוא רוצה באמת, זה פשוט כי הרבצת לו. ואם זה בכפייה, אז מה אתה צריך שהוא יגיד אני רוצה? אז תחליט, או לכאן או לכאן. אלא מה, מסביר הרמב״ם, שכל יהודי בפנימיות שלו רוצה לקיים תורה ומצוות. וגם אותו אחד, הוא רוצה לגרש אותה. אלא מה? צריך להוציא את זה החוצה ממנו. אז בתקופה של הרמב״ם, איך היום מוצאים את זה החוצה ממנו? תקה אותו, עד שהוא יגיד רוצה אני. זה רצון אמיתי. למה זה רצון אמיתי? כיוון שהוא יהודי, ובפנימיות שלו הוא רוצה לקיים תורה ומצוות. עכשיו, בדרך כלל הנקודה הזאת של המסירות נפש, נקודת החוכמה הזאת שאנחנו מדברים עליה, היא לא מתגלה ביום-יום, ואין לה כמעט סיכוי להתגלות ביום-יום. מתי היא תתגלה? רק במצב חירום, במצב לחץ. שיהודי פתאום, אני יודע מה, מאיימים עליו, שאו שהוא קופץ, או שהוא משתחווה לפסל, או שהוא קופץ לאש, אז הוא מוכן פתאום, הוא נזכר שלהשתחוות לפסל זה כבר הקו האדום, את זה הוא לא יעשה, ומוכן לקפוץ לאש. אבל ביום רגיל, אותו יהודי שהיה מוכן לקפוץ לאש ולא להשתחוות לפסל, תגיד לו לאכול משהו לא קשה.
כן.
הכל צפוי הכוונה, שהכל בהשגחה פרטית, ולא יכול לקרות שום דבר בעולם מבלי שהקדוש ברוך הוא ירצה שזה יקרה. לא רק מבלי שהוא ידע שזה קורה, לא רק שהוא יודע הכל, בוודאי שהוא יודע הכל. הוא יודע מה היה ויודע מה יהיה. אבל זה לא רק שהוא יודע את זה, אלא הוא גם גורם לזה לקרות. ואם הוא לא ירצה שזה יקרה, זה לא יקרה. עכשיו שבאדם מבין את זה טוב טוב, אז ישר הוא אומר שאלה, אז מה זאת אומרת הרשות נתונה? מה זאת אומרת שיש לי בחירה חופשית? איך יכול להיות שיש לי בחירה חופשית עם הכל בהשגחה פרטית? זה מסתדר לך שאלה? זאת אומרת, אם לא הייתי בטוח ב-100% שהכל בהשגחה פרטית, אז הייתי אומר ככה. איך הייתי פותר לעצמי את הפרדוקס הזה? הייתי אומר, תראה, חלק מהדברים בהשגחה פרטית, וחלק מהדברים, בחירה חופשית. מה הבעיה? כאילו, יש דברים בחיים שהקדוש ברוך הוא קובע, ולא יעזור לך מה תעשה ככה זה יהיה, ויש דברים שאתה קובע, ולא יעזור לו, אתה יכול לשנות את זה. אבל אם אני רואה את זה ככה, אז אני... הסימן ש... עוד, או שלא למדתי עדיין מה זה השגחה פרטית, כן? ופשוט חסר לי בהבנה שמה הכוונה שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, ומה הכוונה בהשגחה פרטית. זאת אומרת, אני אסביר מצד שני. אם ההשגחה פרטית זה שהוא מסתכל מבחוץ, הוא רק יודע כל מה שיקרה, אז יש עוד מקום לבן אדם ככה שיהיה לו את הבחירה שלו, כן? אבל אם השגחה פרטית זה מה שהסברנו, שהוא בכל מקום, והוא בורא את העולם, ולא יכול להיות פרט אחד בבריאה שהוא לא נמצא בתוכו ובורא אותו, אז איך משהו יכול לעשות נגד רצונו? איך משהו יכול להיות בחירה חופשית? אלא ההיגיון אומר שהכל יהיה בהשגחה פרטית. זאת אומרת, קודם כל צריך להבין שיש פה ממש פרדוקס. ואותו פרדוקס זה מה שאנחנו שואלים, איך יכול להיות שהוא בכל מקום, ואני מרגיש את האני שלי. כן? אתם איתי? זה קצת מורכב ועמוק וצריך ככה ריכוז. איך יכול להיות שאני מרגיש את האגו שלי אם... הכל אלוקות. איך יכול להיות שיש לי בחירה חופשית אם הכל בהשגחה פרטית? כן, זה פרדוקס מאוד חזק. ולא מרגישים בו את הקדושה ולא רואים בו את האלוקות. היה חייב שיהיה כזה צמצום שמהצד שלו זה הכל אלוקות, ומהצד שלנו אנחנו לא מרגישים את זה. כן? אז זאת אומרת, זה היה חייב להיות. עכשיו השאלה היא איך זה מסתדר, כי יש פה פרדוקס של שני דברים הופכיים שלא הולכים ביחד. כן, אתם... אז מה אתה אומר, אלכס, איך זה מסתדר? אין דרך שזה מסתדר. מה אתה אומר?
אני לא יודע אם זה ככה מסתנכרן, אבל... אני ככה גיבשתי לעצמי החלטה שהבחירה הזאת היא בעצם המתנה ממנו. כלומר, כדי להעריך את הטוב, צריך להבין שיצר הרע, למשל, הוא גם סוג של טוב. הרי ללא יצר הרע, לא הייתי מודע לטוב.
כן.
אז זה שהוא נמצא בכל מקום עם השגחה פרטית, לא סותר בעיניי את הבחירה שלו, ליצור את העולם בצורה מסוימת.
זה מאוד קרוב לתשובה. מה את אומרת, אושרת?
מתחברת
למה שהוא אומר.
שגם הבחירה עצמה היא מוגבלת, וגם האופציות זה האופציות שאלוקים נתן לנו. גם במה לבחור, זה לא שהבחירה היא אינסופית ו...
כן, אבל אני אחדד את השאלה. האם אני יכול לעשות נגד רצון השם?
לא, אני חושבת שלכל דבר יש פונקציה, כמו שאני...
אני לא חושב שאפשר לעשות משהו נגד רצון השם.
אז אתה אומר שאין באמת בחירה חופשית.
זה לא נכון.
אז אתה אומר שזה לא באמת השגחה פרטית. יש בזה כמה תשובות.
כאילו התוצאה ידועה לכולם, הדרך שבה תבחר להגיע אליה היא הבחירה החופשית שלך.
מה שאת אומרת זה נכון, והתשובה הזאת אפילו מופיעה בספר התניא, בפרקים מאוחרים יותר, באיגרת הקודש, שבעצם התוצאה הסופית ידועה והשאלה היא רק מה הדרך שדרכה תגיע, אבל לפי מה שלמדנו עכשיו, זה יוצא שהתשובה הזאת קצת חסרה, כי אנחנו הסברנו השגחה פרטית ש... כל רגע הקדוש ברוך הוא מזיז את העולם. וכל רגע כל מה שקורה זה הרצון שלו. במצב כזה, להגיד שיש מקומות שאני כן יכול לעשות מה שבא לי ויש מקומות שלא, זה קצת קשה. כי אם זה כל רגע, אז תמיד אני עושה מה שהוא רוצה. אלא מה? תראו, התשובה, אני מקווה שהיא לא תאכזב אתכם. כי...
בת המלך נראה לי.
איך?
בת המלך, הכל מתחיל ונגמר שם, לא? האמונה, כאילו.
אתה מאוד קרוב. אני אנסה להגיד את התשובה. אגב, יש עוד תשובות, אבל זו התשובה שנדבר עליה היום, ונראה מה תגידו. תראו, מה קשה לנו בעצם? קשה לנו איך שני דברים סותרים הולכים ביחד. איך יכול להיות גם הרגשת ישות, וגם שאני בתוך הקדוש ברוך הוא ברגע זה ממש. איך יכול להיות שגם יש לי בחירה חופשית, וגם הכל בהשגחה פרטית? אז תחליט, זה הוא או אני, כן? זה נורא קשה לקבל... כי זה או הוא או אני, זה כביכול פרדוקס וכביכול סתירה. אלא מה? זה מאוד מעניין, וזה היה ויכוח בתקופה של אברבנאל והרמב"ן, תקופת הראשונים, ממש ויכוח פילוסופי בין חכמי ישראל, לגבי מה הכוונה שאומרים שהקדוש ברוך הוא כל יכול. כשאני אומר שהקדוש ברוך הוא כל יכול, אז אפשר להסתכל בכמה צורות. אני יכול להגיד, הוא כל יכול, הוא יכול לעשות ניסים, למעלה מהטבע, נכון? הוא יכול לעשות שאני עכשיו אתחיל לרחף באוויר, נכון? אם הוא רוצה, יש לו אין סוף אפשרויות, הוא בלתי מוגבל, הוא כל יכול, הוא רוצה, כל הבניין הזה גם יתחיל לרחף באוויר, וכולנו פתאום נתרומם מטר גבוה. אבל, שאלו שאלה מאתגרת, ועליה התווכחו. אם התווכחו, זה אומר שיש גם גדולי ישראל שהדעה שלהם הפוכה. מה הם התווכחו? האם הקדוש ברוך הוא יכול לעשות שאני גם יעוף באוויר, וגם יושב על הכיסא בו זמנית. אז יש כאלה שאמרו, תראה, כשאמרנו שהוא כל יכול, זה כל יכול עד גבולות ההיגיון. דברים לא הגיוניים, זה הוא כבר לא יכול לעשות. זה כבר סותר לי את ההיגיון, זה כבר אי אפשר. יש כאלה שאמרו, לא, זה הכוונה שהקדוש ברוך הוא נקרא נמנע הנמנעות. הוא בלי גבול, גם בבלי גבול. זאת אומרת, הוא לא מוגבל. לא בגבול ולא בבלי גבול. הוא לא מוגבל, הוא יכול גם לעשות שתעוף באוויר, וגם שתשב על כיסא, וגם שיש שניהם ביחד. זאת אומרת, אם אתה אומר שהוא לא יכול לעשות מצב כזה, שאני גם אף באוויר וגם יושב על הכיסא, אז הוא כבר לא כל יכול. אתה הגבלת אותו קצת, כן? זאת אומרת, אתה אומר, הוא יכול לעשות דברים על-טבעיים, אבל לא דברים שסותרים את ההיגיון שלי. זה כבר הוא מוגבל. ממה זה נובע, הטעות הזאת? שעוד הפעם, מסתכלים על הקדוש ברוך הוא, כחלק מהמערכת, רק בתור הדבר הכי גדול. שוכחים שכל העולם הזה קיים, קיים כי הוא בורא אותו, וכלפיו כאילו עולם לא קיים. ניתן משל כדי להבין את זה טוב יותר. דיברנו קודם על מחשבים. מה היחס בין תוכנת מחשב, איזה פופאי שמישהו תכנת, לבין המתכנת עצמו? הפופאי הזה יכול להבין את המתכנת? מה השאלה בכלל? תגידו, אם המתכנת תכנת שאותו פופאי, יכול לרוץ רק קדימה ולא אחורה. אז המתכנת גם לא יכול לרוץ אחורה עכשיו? מה הקשר? זה מה שהוא תכנת לו. הוא לא מוגבל במה שהוא תכנת את הפופאי. עכשיו תראו, זה שההיגיון שלי אומר שאי אפשר... איך?
יש משהו שהוא גם הגיוני וגם על-טבעי.
כן? יש דברים, תראה, יש את הדרגה הראשונה של על-טבעי, לא לגמרי. יש דברים על-טבעיים, באדם שיש לו לא, כל מיני כוחות או חושים, אבל זה עדיין בגדר ההיגיון, זה לא סותר לי את ההיגיון. פה אתה מדבר על דברים שסותרים את ההיגיון, אז עונים דבר כזה.
לא בכך סותר, על פי מי מיוחס לתכונה שאנחנו פשוט לא יודעים להסביר.
אז אני אומר, אל טבעי בדרגה הראשונה שלו לא סותר היגיון. ולכן אני מאמין גם בהיגיון, וגם שיש למעלה מההיגיון. אבל יש דרגה כזאת שאתה לא אומר לי רק זה אל טבעי ולמעלה מההיגיון. טכנית זה לא אפשרי, מה זאת אומרת? איך אני גם יעמוד וגם יושב בו זמנית, כן? אז פה אומרים, זה שלדעתי טכנית זה לא הגיוני, מי קבע, מי יצר את חוקי השכל שלי? החוקי השכל שלי היו קיימים תמיד, חוקי ההיגיון, שהקדוש ברוך הוא בא לברוא את העולם, היו כבר חוקי היגיון שהוא צריך להתחשב בהם, או שהוא זה שברא את חוקי ההיגיון? אז בוודאי שהוא זה שברא את חוקי ההיגיון. גם מה שיש לי בשכל, זה גם כן לפי מה שהוא תכנת את זה. וזה שבשכל שלי זה לא הגיוני, טכנית או הגיונית, שבן אדם יישב ויעמוד בו זמנית, זה מצד שהוא תכנת לי ככה את המוח. הוא לא מוגבל בדבר הזה. אצלו אין את הבעיה הזאת. אצלו יכול להיות שני הדברים ביחד. אגב, אני אתן לכם דוגמה של עוד משהו לא הגיוני לגמרי, ולכולנו זה פשוט. אני אתן לכם שאלה. כולנו מאמינים פה שיש לנו גוף, נכון? והגוף הזה הוא מוגבל. הוא מוגבל הכוונה שהוא מתחיל כאן, נגמר כאן, יש לו בסך הכל מטר, שתי מטר, זה הכל. יפה. וכולנו מאמינים שיש לנו גם נשמה, והנשמה הזאת היא לא מוגבלת, היא אינסופית. והנשמה הלא מוגבלת, האינסופית הזאת, נמצאת בתוך הגוף. איך זה הגיוני? אם היא אינסופית, אז איך היא לא בורחת פה החוצה? איך היא לא מחוברת בין... אם היא אינסופית, אז איך היא בגוף מוגבל? ואם הגוף מוגבל, איך הוא מכיל נשמה אינסופית? אלא מה שהתרגלנו לחיות ככה, אז השאלה הזאת כבר לא עולה לנו. אגב, כשמברכים, כשבן אדם יוצא מהשירותים ומברך ברכת אשר יצר, אז בסוף הברכה הוא אומר, רופא כל בשר ומפליא לעשות. אז אחד הפירושים במפליא לעשות, זה שהוא מפליא לחבר נשמה אינסופית עם גוף גשמי. פשוט כל כך התרגלנו לזה, שעל זה כבר אין לנו שאלה. אבל כמו שזה פרדוקס לא הגיוני וזה מסתדר לנו, אז ככה גם הבחירה החופשית והשגחה פרטית, וככה גם הישות, וזה שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. זאת אומרת, זה פרדוקס, אבל הפרדוקס הוא בשכל שלנו ולא אצל הקדוש ברוך הוא. כן. יש מקומות שגם רואים בינה, שכל חלק בתפילה מתייחסים למשהו אחר. בהתחלה מבקשים, חוננו מאיתך חוכמה, בינה ודעת. רוצים גם את החוכמה, גם את הבינה וגם את הדעת. רוצים שיהיה לנו את כל השלושה. אז יוצא עכשיו דבר כזה. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. אלא מה? למה אנחנו לא רואים אותו? הוא הסתיר את עצמו. למה הוא הסתיר את עצמו? בשביל שיהיה לנו פה את ההרגשה של הישות, ובשביל שכתוצאה מזה יהיה לנו זכות בחירה. אם הוא לא היה מוסתר, אם היינו רואים אותו כל הזמן, אז מישהו היה לו ספק במה לבחור? היינו בוחרים תמיד באמת ובטוב. כל הסיבה שלפעמים בן אדם מתפתה לא לבחור באמת והטוב, חס ושלום, זה בגלל שהוא לא מרגיש, הוא לא רואה את הקדוש ברוך הוא באותו זמן. מסופר על רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, שידוע כסנגורן של ישראל, שתמיד מצא דרך לסנגר על עם ישראל, שפעם הוא פונה לקדוש ברוך הוא, והוא ככה בא ללמד זכות על עם ישראל, אז הוא אומר, ריבונו של עולם, תראה את הבנים שלך, אתה בא אליהם בתלונות, תראה מה עשית להם, שמת להם את התאוות מול העיניים, ועל הגן עדן והגיהנום כתבת בספרים. אני מבטיח לך שאם הגן עדן היה מול העיניים והתאוות היו בספרים, אז אף אחד לא היה עובר עבירות. זאת אומרת, הוא עשה את זה דווקא ככה, בשביל שיהיה פה את העניין של זכות הבחירה. עכשיו, רק כדי להמחיש את העניין שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, האדמו"ר הזקן מביא דוגמה מחיה. אנחנו נביא דוגמה מצב, למרות שמהתניא לא ברור לגמרי איזה חיה הוא מתכוון, אבל נביא דוגמה מהצב. נגיד, תן דוגמה כזאת. ילד הלך לגן חיות, הוא נהנה, ראה את כל החיות, הוא חוזר הביתה, ואמא שלו אומרת, איזה חיות ראית? אז הוא מספר לה, ראה את האריה, ראה את הזברה, מה עם הצב? הוא אומר, הצב לא ראיתי אותו. מה, לא היה שם צבים? הוא אומר, היה, אבל הראש שלו היה בפנים. אז הוא ראה את הצב או לא ראה את הצב? זאת אומרת, זה מאוד מעניין, החיצוניות של הצב, שזה כביכול הבית שלו, זה חלק מהצו. זה שאתה אומר, זה שלא ראית את הפנים שלו, זה לא אומר שלא ראית אותו. ראית רק את החיצוניות שלו. פנים מלשון פנים, כן, ניתן לזה עוד דוגמה. אתם יודעים שיש הלכה שאומרת, אם בן אדם הוא כרגע בלי כיסוי ראש, והוא רוצה להגיד ברכה, כן, רוצה להתפלל, הוא צריך לחסות את הראש. אז אם הוא ישים את היד על הראש, לא כמו שיש לי כובע עכשיו, ישים ישר את היד ישירות על הראש, זה נקרא שיש לו כיסוי או לא נקרא? אז ההלכה אומרת שזה לא נקרא כיסוי. למה זה לא נקרא כיסוי? כי הוא מכסה על עצמו. בשביל לחסות עליך, אתה צריך שמשהו אחר יחסה עליך. אתה לא יכול לחסות על עצמך.
אז יד ולשים על הראש
לא? לא, אלא אם יש לך איזה כפפה על היד. או שאתה לוקח את השרוול ושם על היד. כן. אבל היד שלך, היא לא, אם אני עכשיו אעשה ככה על הפנים שלי, אז אתם לא רואים אותי? רגע, הידיים זה לא אני, הידיים זה גם אני. אותו דבר נגיד ככה, מה שאנחנו רואים כרגע מסביבנו, זה החיצוניות של הקדוש ברוך הוא. אז אתה רואה את זה, אתה רואה את הקדוש ברוך הוא. אלא מה, זה החיצוניות שלו ולא הפנימיות שלו. אבל ודאי שהוא נמצא בכל מקום, וודאי שאפשר לראות בכל מקום. אבל מה זה הפנימיות והחיצוניות? דיברנו באחד השיעורים הראשונים, נחזור על זה, שכל בן אדם יש את הפנימיות שלו ואת החיצוניות שלו. הפנימיות של הבן אדם זה מה שאני רוצה באמת. אם אני רוצה לתת למישהו מתנה, ואני באמת אוהב אותו, אני נותן לו אותה מהפנימיות, אני נותן לו את זה ככה מבפנים. אבל אם זה מישהו שאני לא אוהב אותו ואני רוצה רק להיפטר ממנו, אז אני ככה זורק את זה ככה מאחורי הגב, תיקח ותסתדר. אז באמת העולם, מה שרואים בכל מקום, זה רק החיצוניות של הקדוש ברוך הוא. אבל התורה והמצוות, זה הפנימיות שלו. בפרקים הבאים, בחלקים הבאים, נדבר איך באמת התורה והמצוות, זה מחבר אותנו לפנימיות שלו, וזה בעצם חיבור אמיתי, עד כדי כך שהחיצוניות שלו, זה יכול אפילו להביא לניתוק ממנו. טוב, זה קצת אני אומר במשפט אחד, כי זה נגיע בפרקים הבאים. בינתיים נגיד דבר כזה. איך? אנחנו עכשיו נסכם רק את הנקודה.
אתה
עצב פה? כן, את הנקודה של של עכשיו נסיים. אנחנו רצינו להתחיל להסביר איך כל עבירה זה בעצם קשור לעבודה זרה. אנחנו נגיד עוד קודם. עצם ההרגשה הזאת של הישות זה גם כן סוג של עבודה זרה. למה? כי מה זה עבודה זרה? עבודה זרה זה לא רק אחד שמתפלל לפסלים בהודו. עבודה זרה זה התפיסה המעוותת שהקדוש ברוך הוא לא בכל מקום. זה התפיסה המעוותת שיש כל מיני גורמים בעולם שיכולים לעשות מה שבא להם, שהם מנותקים מהקדוש ברוך הוא. האמונה האמיתית, התפיסה היא שהוא בכל מקום, כל הזמן. וגם זה שאני מרגיש את הישות שלי, זה גם כן בא ממנו. רק מה השאלה מה אני עושה עם זה? אני מרגיש את הישות שלי באופן שאני אומר, אני באמת עצמאי בשטח, באמת אני לא מקבל ממנו חיות, באמת אני יכול להסתדר גם בלעדיו, שאני אומר לא, הישות שלי הוא שם אותה בי, בשביל שיהיה לי זכות בחירה, בשביל שאני אוכל להתגבר עליה ולהתמסר לקדוש ברוך הוא. אז אם בן אדם תקוע במקום הראשון, שהוא מרגיש שהישות שלו זה ניתוק מהקדוש ברוך הוא, וזה כביכול לא שייך אליו, הוא קיים בפני עצמו, אז כבר ברגשת הישות הזאת מתחילה עבודה זרה. ואם בן אדם מבין שהישות שלו זה חלק מהתוכנית האלוקית, וזה גם כן חלק מזה שהכל אלוקות, אז במצב כזה כבר יוצא מהעבודה זרה הזאת. במצב כזה הוא גם משתמש בישות שלו להתחבר לקדוש ברוך הוא. כן? הוא השתמש בכוחות שיש לו לקיים את התורה ומצוות, להתחבר לפנימיות של הקדוש ברוך הוא ולהשתמש בזה לקדושה. כן? להעלות אפילו את הישות שלו לקדושה. בהמשך מה שנסביר, איך להשתמש בטכניקה הזאת, שבעצם כל הרגשה של ניתוק, שאחרי זה תביא אותי גם לעבירה, זה כמו עבודה זרה ממש, ולכן בן אדם יוכל בכל רגע לעורר בעצמו את הכוחות של הזמן חירום, של המסירות נפש, ולברוח מהעבירה. אבל זה עוד ייקח לנו שני פרקים עד שנוכל להסביר את זה.